אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף סמך, מתחילים דף נונטט עומד בייס, ואוסום מנולון. למדנו לאל שהגמרא אמרה שמה שכתוב, רב יהודה אומר, שמה שכתוב שהמזבח היה חמש אמות, זה ממחציתה, מהמצאיתה ועד הקצה, זאת אומרת כפול אם כך, 10 אמות. מאיפה לומד את זה? רבוע רבוע ממה שיחס קלונובי מתנבא על המזבח. שואל את הגמורה ואוסו מנולום, איפה מרומז בנבואה של יחס קל, שהמידות הנידונות שם זה מאמצעית המזבח ועד הסוף, ולא מקצה לקצה. נכסיב, כתוב בפסוק, ואריאל, מקום המערכה של המזבח, 12 אורך ב-12 רוחב, כלומר, אורך על רוחב 12 אמות. רבוע אל 4 רבעות, ותני למדנו, אריאל 12, האם זה לכל רוח? האם אנחנו אומרים 12 על 12, כלומר 12 לכל רוח, אז אם כך זה 24 על 24, או שאומרים לא, ש-12 על 12 הכוונה כמשמעות הפסוק, 12 על 12. כשהוא אומר אל 4 רבעות, מלמד שמאמצע הוא מועדת, אם כך, מהאמצע 12 לפה, 12 לפה זה 24 ל 24. רבי יויסי שאומר שמידס אורקו ורוחבו של מזבח הנחושי של מוישה רבינו, פשוטו כמשמעו, 5 אמות, מה יענה על זה? על הגזיר שווה? אז רבי יויסי חולק על שתי נקודות. דבר אחד הוא אומר שרבוע רבוע, מה שלומדים גזיר שווה, לא לומדים מהמזבח של יחזקאל, מה שיחזקאל מתנבא, רק לומדים את מזבח החיצון של מוישה רבינו, מהמזבח הפנימי של מוישה רבינו, שגם שם כתוב רבוע. וכמו כן, הוא לומד את הגזיר שווה לגבי גובה המזבח, ולא לגבי הרוחב והאורך. דסני למדנו, כתוב בפסוק, לגבי מזבח הנחושת, ושלוש אמס כמוסוי, דבורים ככסובן. ככה סובר רב יהודה. רבי יויסי אומר, נאמר כאן רבוע, ונאמר להלן רבוע. כתוב במזבח הנחושת רבוע, וכתוב שזה מזבח החיצון, וכתוב במזבח הפנימי גם כמרבוע. אמו אורקוי ואמו רוחבוי, רבוע יהיה ומוסיים כמוסוי. מה להלון? כשם שבמזבח הפנימי גובוי פי שניים כאורקוי, האמה אורקוי ואמה רוחבוי ואילו קומתו אמותיים, אף כאן במזבח החיצון פי שניים כאורקוי, והיות ואורך ורוחב של מזבח הנחושת שהיה 5 אמות, אז הגובה היה 10 אמות. זה הולך על הגובה, רק זה רשוב ולא הולך על הרוחב, על הגובה זה הולך. אומר לרב יהודה, אבל לא כבר נאמר כתוב בפסוק, אוי רכה חוצר מאו באמו, וקוי מחמש אמו איס. זאת אומרת שהמחיצות שהקיפו את החצר היו גבוהות 5 אמות. הקלעים, קלעי החוצר. אז איך יכול להיות כזה דבר? הכהן עשה את העבודה על המזבח. ואם אם המזבח היה גבוה 10 אמות, והמחיצה רק 5 אמות, נמצא שכולם ראו אותו לעשות את הוויידה. אפשר כהן עומד על ראש המזבח והוויידה ביודוי, וכל העם רואים מויסוים בחוץ. אומר לרבי יויסי, אמר רבי יויסי, ולא כבר נאמר, הרי כתוב בפסוק, וסקל היה חוצר וסמוסח פסח שער החוצר, אשר על המשכון ועל המזבח סובי. התורה מקישה, את כל הקלעים מסביב לאותו גובה. מה משכון, כשם שהקלעים שסובבו את המשכן, שזה היה לשם צניעות, שלא הסתכלו פנימה, היה בגובה 10 אמות, כי המשכן היה בגובה 10 אמות, וכדי שלא יציצו פנימה, היה צריך לפחות מחיצות סביב באותו גובה. אף מזבח, כלומר המחיצות שהסתירו את המזבח, גם היו צריכים להיות 10 אמות לפחות. ואומר, כתוב בפסוק, כלואים 15 אמו אל הקוטף. אז הרי שהיו, הוא לומד שזה הפשט על הגובה. אז מקודם למדנו 10 אמות, פה אנחנו רואים 15 אמות, מקודם הוא אמר 5 אמות. ומטל מלאמר 5 אמויס, הרי למדנו מקודם שאסקלי החוצר וכולי, וכתוב שזה היה וקוימו 5 אמויס. אבל מה? מספס מזבח הוא למעלה. זאת אומרת שהוא סובר ככה, היות והמזבח היה באמת 10 אמות גובה, כמו שהוא טוען. כדי שלא יראו אותו מבחוץ, אז הקלעים מסביב, כלומר, המחיצות מסביב, היו 15 אמה גובה. זאת אומרת, 5 אמה יותר מגובה המזבח. למה תלמד לא אמה ושלוש אמה זכומו עשוי? מספה סויבב ולמעלה. הסויבב היה כבר בגובה 600, ומכאן עוד 300, והקרנות מסביב כל אחד עמה, ביחד 10 עמות. ורב יהודה, כי גומר גזר שוב וברוך בו ידי גומר, רב יהודה חולק, והוא אומר, שאני טוען שמידת המזבח ככתבן כמו שכתוב, הגובה היה 300 לא יותר. ורב יהודה לומד את הגזר שוב של רבוע רבוע, לגבי אורך ורוחב, ולא לגבי הגובה. והוא לא לומד את זה מהרבוע, כלומר, ממזבח החיצון, ממזבח הפנימי של משה רבני, הוא לומד ממזבח שיחזקאל מתנבא, משם הוא לומד את זה. שאלת הגמרא, אז גם לרב יהודה יש פה קושי. כי לפי רב יהודה יוצא שהקלעים היו גובה 500. ורב יהודה סובר עצמו שהגובה של המזבח היה 300. נו, אז אם כך, כשהכהן עומד בגובה 300 על המזבח, רואים אותו מחוץ לקלעים. כי סתם אדם גבוה 300, אז נראה הראש שלו בחוץ. אומרת הגמרא, אני עידי כהן מסחר זה, עבוד ביודולי מסחר זה. את הראש שלו ראו מחוץ. אבל מה שהוא עשה, שזה כבר יותר נמוך משלוש עמות, משתי עמות, זה כבר לא ראו. שאלת הגמרא, רבי שלמה לרב יהודה, אין דכסיב, קידש המלך אסתריך החוצר. שפי שיטת רב יהודה, שסובר ששלוימה המלך קידש את הרצפה לשם מזבח, היות ולא היה מקום על המזבח להקריב קורבנות כל כך הרבה, היה צריך יותר שטח. זה מה שכתוב בפסוק, שבאותו יום, שיקריב כל כך הרבה קורבנות, ביום ההוא, קידש המלך אסתריך החוצר שלפני בית השם, כדי שיהיה מקום להקרבת קורבנות גם על הקרקע. אלא לרבי יוסי, מה קידש? אומרת הגמרא, הוא קידש את השטח של החצר, לתת בו דין של אזורה, כדי שיהיה מותר לשים פה מזבח, להעמיד בו מזבח, כי שלום המלך בנה באותו יום את המזבח של אבונים, להחליף את המזבח של משה רבני, שזה היה יותר קטן מזבח של נחושת. שאלת הגמרא, רבי שלמה לרבי יוסי, אין דכסיף כותב. כתוב בפסוק, הוא קידש את החצר, כי קוטן, כי המזבח היה קטן מלהכיל את האוהל ואת המנחה. אז אנחנו מבינים ששלום המלך היה צריך לעשות מזבח גדול מאבנים, כדי להכיל את כל הקורבנות. וזה מובן לשיטת רבי יוסי, שהוא סובר שאכן המזבח של שלום המלך היה פי 400 בשטח שלו, כלומר השטח המרובע, היה 400 פי יותר גדול מהשטח להקריב קורבנות. אז אנחנו מבינים, הוא החליף את מזבח הנוחש של משה רבינו, שהיה קטן הרבה. אבל לשיטת רבי יהודה שסובר, שגם המזבח של שלוימה בעצם לא היה יכול להכיל את כל הקורבנות, ולכן הוא קידש את הקרקע, כדי להקריף שם גם קורבנות. אז למה כתוב כי מזבח הנוחש של משה קוטן, גם עכשיו זה קטן המזבח, כי אתה צריך את הקרקע גם להקריף שם. אומרת הגמרא נכון, זה הולך על המזבח שלו עצמו. אורי קומר, מזבח אבונים שעושה שלוימה תחס מזבח הנוכחי שזה היה קטן. כלומר, עדיין היה אפילו המזבח החדש קטן מלהכיל את כל הקורבנות. עכשיו הגמרא שואלת, למה הם חולקים רבי יהודה ורבי יוסי, האם לומדים את הגזר שובו? רבוע רבוע מהמזבח של יחזקאל, כלומר מהמזבח שעליו מתנבא יחזקאל הנביא, או שלומדים מזבח החיצון של מוישה, ממזבח הפנימי של מוישה. במה פליגה? מה סובר רבי יהודה סובר? דונן חוץ מחוץ, ואין דונן חוץ מפנים. לכן דנים את המזבח החיצון במוישה רבנו, ממזבח החיצון של יחזקאל הנביא, לדון בדיוק איך זה היה, ולא דנים אותו מהמזבח הפנימי של... מהמזבח הפנימי. ואילו רבי יוסי סובר, שדונן כלי מכלי ואין דונן כלי מבניין. כי מזבח הנוכחי של משה רבני הן החיצון הן הפנימי היה כלי, זה לא היה תקוע באדמה ומחובר לאדמה, אז כלי מכלי מאשר מזבח של בית שלומים שעליו מתנבא יחזקאל הנביא שזה מזבח הקבוע באדמה. אמר רובה, אז על הקולפונים יש לנו פה כמה מחלוקתים. מחלוקת אחת, רצפה סזורה, האם שלמה המלך קידש את הרצפה בקדושת מזבח? או שהוא קידש את זה רק בקדושת הזורה. השאלה אם אפשר להקריב עליו קורבנות. לפי רבי יהודה התקדש בקדושת מזבח, לפי רבי יוסי לא, רק בקדושת הזורה. עוד מחלוקת יש פה, איזה גובה היה מזבח הנוכחי של משה רבינו, לפי שיטת רבי יהודה דבורים כקסובון, היה גובה, כמו שלמדנו עכשיו, 3 עמות. לפי שיטת רבי יוסי, 9 עמות. עוד נחלקו, גובה כלי חצר המשכן, לפי שיטת רבי יהודה 500, לפי רבי יוסי 1500. ועוד מחלוקת, האם כמה היה הרוחב והאורך של המזבח, של מקום המערוכה, איפה שמזבח הנוכחי של מוישה. לפי שיטת רבי יהודה 10 על 10 עמות, לפי שיטת רבי יוסי 5 על 5 עמות. לא מקום המערוכה, זאת אומרת כל רוחב שטח, גג מזבח הנוכחי. אמר רובם, מועיד רבי יהודה בדומים. אפילו שרבי יהודה סובר ששלום המלך קידש את רצפת האזור כדי להקריב שם קורבנות, זה לא לגבי כל דבר, זה לגבי, רק לגבי הקטרת אמורים. אבל זריק הסדם צריך דווקא למזבח. הוא מביא ראיה מאוד יפה. המשנה אומרת במסכת פסוחים, שרבי יהודה סובר שבערב פסח, הרי הקריבים היו הרבה קורבנות, מחמת הבהילות, יש חשש כבד שמה יישפך הדם של אחד הפסוחים על הרצפה, ולא יקיימו בו מצוות זריק הסדם. ונמצא שהקורבן פסח הזה פסול. אז אלו שמנויים עליו לא יצאו ידי חובה. אומר רבי יהודה, יש פטנט טוב. כשנגמרו כל השחיטות של הערב, של ערב פסח של הקורבנס פסוחים, ימלא כוס אחד, כלומר כלי שרת אחד, מאדם של התערובס, שהיה כל כך הרבה בבית המקדש עד שהגיע להרכוביים, ימלא אותה מאדם, והרי רבי יהודה סובר מין במינו לא בטל, אז יש בו מכל אדמים, ייתן שפיכה אחד מכל התערובס על גבי המזבח, שאם ישפר דמו של אחד מהם, כלומר אם נשפך דם של אחד מהם, נמצא זה מכשירו. עושה זריקה אחת מכל התערובס, ועכשיו, אפילו אלו שנשפחו, אם נשפך דם של אחד מהם, כבר הוכשר. ויסל כדעת סובר רבי יהודה כולה זור, מכעת שבים נסבור שרבי יהודה סובר, שרצפת הזור יש לה דין של מזבח גם לגבי זריק הזדעם, אז מה הבעיה? זה כבר מונח על הרצפה. טוב מאוד, שם זה המקום שאפשר לקיים זריקת דם. הרצפה גם התקדשה, כמו מזבח, או יסביד אליי מצבוסי, מה צריך לעשות שפיכה מחודשת? אומרת הגמור, זה לא היה. ודילמו משום דקסובר שפיכה מכוח אודם בינן, צריך זריקת דם. הכהן צריך לעשות שפיכה, זריקת דם. וזה לא מספיק שזה נשפח מעצמו. ולכן, חוששים שמה נשפח, צריך לעשות שפיכה מכוח האדם, מכוח הכהן. לכן צריך לאסוף דם התערובת וזה לעשות שפיכה אחת. שואלת הגמור, אם כן, נשקלה ונשפך ליה דוכתי. אם אנחנו אומרים שרבי יהודה מכשיר זריקה אז דם על הרצפה, אז יש הצעה פשוטה, שימלא כוס התערובת ותקף שפוך את זה בחזרה על הרצפה. הנה, יש לנו שפיכה מכוח הדם, וזה גם נשפך כאילו על המזבח, לפי מה שאתה אומר, אם נרצה לומר שרצפה סעזור התקדשה ממש בקדושת מזבח, גם בנוגע לזריקה סדומים. אומרת הגמור, גם מזה אין לנו ראייה, ודילמה משום דבינה מצווה מן המבחר. ברור שמצווה מן המבחר יש לעשות את זריק הסדם על גבי המזבח. אבל נכון שבדיעבד אם עשו את השפיך הסדם על גבי הרצפה, ייתכן שזה עלה בסדר גמור. זאת אומרת, אין ראייה מכאן. אבל רבי יהודה אומרת שלא, שזריק הסדם צריך דווקא למזבח. אומר רבי לוזור, מזבח שנפגם אין אוכלים בגיני שיורי מנחה. מזבח שנפגם, הרי שאם הקטירו כבר את הקוימץ של המנחו, אז עכשיו, כשהמזבח פגום, אי אפשר לאכול את השיריים. מה זה שיריים? כמו שיש זבח, שברגע שזורקים את הדם על המזבח, מקיימים מצוות זריקה, הותר לאכול את הבשר, כך גם במנחו, ברגע שהקטירו את הקוימץ, הותר המנחה לאכילת הכהנים. אבל עכשיו שהמזבח פגום, הם לא יכולים לאכול את זה. למה? שנאמר, ויאכלו מצויס. אצל המזבח, שזה כתוב בנוגע למנחו. מה, אצל המזבח אוכלו? הרי אפשר לאכול קודשי קודשים, אפילו שמנחה זה קודשי קודשים. אפשר לאכול את זה בכל האזור, כי הרי קודשי קודשים נאכלים בכל האזור, ולאו דווקא אצל המזבח. אלו, מה כתוב אצל המזבח? בזמן שהוא שולם ולא בזמן שהוא חוסר. זאת אומרת, לא אוכלים את המנחה בזמן שהמזבח פגום. אומרת הגמור, אשכחון שיורי מנחה, קודשי קודשי מנולון. אז אנחנו מצאנו מקור, שהפסוק מדבר שם, מדבר מוישה להר וללוזר ולסומר בונו והנסורים, קחו איזה מנחו הנסרס מי שישם ויחלו או מצויס, אצל המזבח, כי קודש קודשי מי. אז שיורי מנחה ראינו, קודשי קודשי, שער הזבחים של קודשי קודשי מאיפה שהכהנים אסור להם לאכול את השיורים, כלומר את הבשר, אם המזבח פגום, אומרת הגמרא, היות והפסוק מסיים, כי קודש קודשים, זה מרבה את כל הקודש קודשים. קודשים קל למיניין, אמר הבעיה, אסי מדרושת רבי יויסי, דסן רבי יויסי, אומר, שלושה דבורים משום שלושה זקנים. יש שלושה הלכות שזה נאמר מפי שלושה זקנים, שהם רבי שמואל ורבי עקיבא ובן עזאי, כל דבר מפי זקן אחד. אז הדין הזה רבי שמואל אומר, רבי שמואל אומר, יוכל יאללה עוד המייסר שני לירושלים ויוכלנו בזמן הזה. הגמרא תקף תדון, בעניין הזה, האם קדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא? יש פה שתי נקודות. נקודה אחת לגבי בית המקדש. האם אנחנו אומרים שבית המקדש, כשקידשו את בית המקדש, הרי שהקדושה חלה גם בזמן החורבן או לא? זו שאלה אחת שיתבהר פה עוד מעט. שאלה שנייה, גם אם נניח שקדושה ראשונה בטלה בחורבן, כלומר, אם אנחנו אומרים שהקדושה הראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. זאת אומרת, קדושת המקדש בטלה בזמן החורבן. אז השאלה, האם ירושלים, מה עם ירושלים? האם ירושלים נחשבת עדיין במעמד הזה שקוראים לזה לפני השם אלוקיך או לא? לגבי מה השאלה? מייסר שני, שזה עשירית מן הפירות שצריכים להפריש, אחרי שהפרישו כבר את המעשרות, מעשר ראשון, אז הפירות האלו שקוראים להם מייסר שני, מותרים באכילה לכולם, אבל דווקא בירושלים. ואם הוא לא יכול לעלות את זה לירושלים, הוא יכול לבדות את הפירות בכסף, את הכסף הוא מעלה לירושלים, והוא קונה שם דברי מאכל ואוכל את זה בקדושת מייסר שני. מאיפה לוקחים את זה? מה כתוב בפסוק? שיאכל את זה לפני השם אלוקיך. רבי שמואל שואל, האם עכשיו, בזמננו, אחרי החום, ירושלים עדיין נחשבת לפני השם אלוקיך, ואם כך אפשר לאכול מייסר שני בירושלים, או לא? ודינו, יש פה, קל וחומר, יש פה איזושהי הוכחה. בכור טהור נבואה סמוקים, ומייסר טהור נבואה סמוקים. בכור בהמה טהורה, שזה ניתן לכהן, וצריכים להקריב את זה בבית המקדש. כתוב בפסוק, ואיבי סומשומו צריך להביא את זה אל ירושלים, וצריכים להקריב את זה. מה הבכור אינו אלו בפני הבית? כי הרי בזמן הזה לא שייך, אין בית המקדש, אין מזבח, אי אפשר להקטיר, אי אפשר להקטיר את החלובים, אי אפשר לעשות זריקת אדם. אז כך גם, מייסר שני לא שייך, רק בפני הבית. אבל אפשר לשאול שאלה, מה לבחור שכן טורן מתן דומה ואימורים לגבי מזבח? אז אי אפשר לעשות שום דבר, אין מזבח, כמובן שאי אפשר להביא. אבל מייסר שני שלא טעון במזבח, אז אולי בזמן הזה גם אפשר לעלות על ירושלים ולאכלו. ביקורים יוכיחו. ביקורים צריכים להפריש כל שנה פירות משבעת המינים, להביא לבית המקדש, וקוראים את הפרשה של ביקורים, כמו שנאמר בפרשת כי סובוי. ויש מצווה להניחו לפני מזבח השם אלוקיך. אז הברייסה מדברת בביקורים שהפריש את זה בזמן שבית המקדש היה קיים ונחרב הבית. ובינתיים הוא לא קיים את מצוות והנחתו לפני מזבח השם אלוקיך. אז הביקורים האלו, כי הרי ביקורים בזמן הזה לא שייך בכלל. אז ביקורים יוכיחו שטעון גם כן את המצווה והנחתו, והניחו לפני השם, לפני מזבח השם אלוקיך, וזה שהיה רק בזמן שבית המקדש קיים. אז גם מייסר שני, זה רק בפני הבית. שאלת הגמרא, אמר לביקורים שכן טעון אין הנוחה, צריך הנוחה לפני המזבח, מה שאין כמייסר שני. אז אולי מייסר שני כן שייך בזמן הזה בירושלים. אומר רבי שמואל, יש לנו הקש, ואין משיבים על ההקש. תלמוד לא אמר ואיבסם שומו אלו שיחם וזבחיכם. וסמסרו שיחם, ובחור ירז בקרחם וצונכם ואכלתם שום בבני השם אלוקיכם. מה קיש מייסר לבחור? מה הבחור אינו אלו בפני הבייס, אף מייסר אינו אלו בפני הבייס. יש לנו הקש, והרי אין משיבים על ההקש. שואלת הגמרא, למה אי אפשר ללמוד באמת מייסר שני משניהם יחד, מבחור ומביקורים? למה אנחנו צריכים מקש? יש לנו כלל, באופן כזה, כשיש צד חומרה בזה, צד חומרה בזה, אומרים, הצד השורש הוא בהם שכך וכך, ולומדים את האחד מהשניים. אז נכון שלכל אחד יש את התכונה שלו, מייזר שבחור טעון אימורים, אקטורס אימורים וזריק הסדם, וביקורים טעון אנוך לבני המזבח, אבל נעשה במאה הצעת, שמה ששניהם דווקא בפני הבית שייכים, תאמר שגם כמייזר שני שייך רק בזמן הבית ולא בזמננו, מה צריכים מקש? אומרת הגמור, כי יש להפריך את הצד השווה, משום דיקלי מיפרח, מה לצד השווה שבהם, שכן יש בהם צד מזבח, סוף סוף, נכון, זה יש לו הבאת דם, זריקת דם והכתרת האמורים, זה יש לו הנוכל לפני המזבח, אבל בשניהם המחנה המשותף הוא דבר אחד, מזבח, צריך מזבח, ולכן לא שייך בזמן הזה. מה שאין כן, ביקורים, ביקורים, הרי לא צריך מזבח, מה שאין כן, מייסר שני, מייסר שני, לא צריך מזבח, רק ירושלים, אז האם שייך בזמן הזה או לא, ולכן הוא מביא את ההיקש שלא שייך בזמן הזה. שואל את הגמרא, מה איקסובר? איקסובר קדוש ראשון, הקיד של השעת וקיד של עוזי לובי? אם רבי שמואל סובר, למה רבי שמואל היה מסופק רק על מייסר שני, אבל בחור היה ברור לו שזה נאכל רק בפני הבייס? זאת אומרת, אפילו באופן כזה, שנגיד ככה, הבחור, שחטו את זה כשהיה עוד בית המקדש קיים, הזרקו את הדם, הקטירו את החלוק מעל המזבח, ועכשיו פתאום נחרב הבית, אז נראה פשוט שלפי רבי שמואל, שאסור עכשיו לכהן לאכול את הבחור בכל ירושלים. ועל מייסר שני הוא מסופק. למה? אם הוא סובר שקדושה הראשונה של בית המקדש, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, שגם אחרי החורבן, יש עדיין הקדושה הזאת, אז בעצם, כמו שהמשנה אומרת במסכת סיידיס, שרבי שוע אומר, שאף על פי שאין בית המקדש, אפשר לאכול קודש קודשים, אפשר להקריב קורבנות, כמובן אם יש מזבח, אם אנחנו אומרים, קדוש ראשונה, קידשה לשעתו, וקידשה לעשית לעורי. אז בעצם אפילו בחור נאמה, אפשר בעצם להקריב בחור בזמן הזה, ולאכול את זה, כמובן, כשאין תומה, וכל הדברים האלה. אז למה לרבי שמואל היה פשוט, שבחור לא נאכל בזמן הזה? ואילו מייסר שני היה לו ספק. ואיק סובר, אם הוא סובר שקדוש הראשון של בית המקדש קיצה לשעתה ולא קיצה לעתיד לבוא, וכל השאלה שלו זה בנוגע לירושלים, האם ירושלים נחשבת כלפני השם אלוקיך, ואם כך אפשר לכל מייסר שני בירושלים, או זה לא נחשב לפני השם אלוקיך? אז אותו שאלה יש בכל הקודשים קלם, גם בבחור. כמו שאמרנו, הקריבו את מה שצריך להקריב על המזבח, ונחרב הבית, ועדיין לא הספיקו לאכול את הבשר, אם מותר לאכול את הבשר בירושלים, כדין קודשים קלם, שנאכלים כל ירושלים. לאו דווקא במייסר שני השאלה. עומר רביני לא אלם כסובה, לא הקיצ'ו. ומה ששאלת, שאפילו בחור נמתי בו, אוכל במעסקינים בבחור שנזרק דומו קודם חורם הבא, אז מדובר ככה כמו שדיברנו. כבר נזרק אדם, זה היה נגיד ביום תשעה באב בבוקר, לפנות בוקר, כשבבוקר או ביום חז באב אחרי הצהריים, עשו זריק הסדם, עשו הכתרת האמורים, ורחמנא לצלן, אחר כך היה חורם הבייס בתשעה באב, עדיין לא הספיק הכהן לאכול את הבשר. חורב הבייס, ועדיין בשור הקיים. אז אנחנו אומרים, רבי שמואל סובר, איסקש בשור אלי דומי, כשם שדם צריך מזבח, וכשאין מזבח לא שייך, אז כך גם עכשיו אסור לו לאכול את הבשר, כי אין כבר מזבח. כתוב בפרשס מתנס כהונה, אך בחור, אז דומם תזרק על המזבח, בשורם יהיה לוח, מה דומה במזבח? אף בשורם במזבח. הכל תלוי במזבח. אז שייך לכל בוסר של קודשים קלם בכל ירושלים, רק כששייך מזבח, לעשות שם את הזריק הזנם. הוא קש אכילת אדם לאכילת מזבח. אבל מייסר, הרי אין לו מזבח. אז אומר רבי שמואל, שעושה מייסר ויאלף מבחור, לומדים עכשיו בהקש מייסר מבחור, כשם שבחור לא יכול להאכל רק כשיש מזבח ויש את הבית המקדש, כך גם מייסר שני אפשר לאכול בירושלים, בזמן הזה. שאלת הגמרא, זאת אומרת ככה, לומדים מייסר שני מבשר בחור, בשר בחור מדם בחור. זאת אומרת, הקש מהקש, שנלמד בהקש. הרי בקודשים וכי דובר לומד בהקש, חויזור מלמד בהקש. אומרת הגמרא, מייסר דוג חול. לומדים מייסר שני מבחור. מייסר שני זה חול. בנוגע לקודשים, אפילו שמייסר שני יש לו קדושה, אבל ביחס לקודשים זה נקרא חול. אומרת הגמרא, או ניחא למאן דאמר בוסר לומד אזלינן, אם אנחנו הולכים אחרי הדבר הזה שלא נלמד, לא המלמד, אתה צודק, לומדים מייסר דוגן, שזה חול, אם כך זה לא קודשים, ובענייני חול, אין את הכלל הזה שדובר הלומד בעקש, אין יכול עזר מלמד בעקש, אתה צודק, אפשר ללמוד את העקש הזה. אבל אלו למען דומה בוסר, מלמד אז לינה שולחים אחרי המלמד, הרי המלמד זה בוחור, דם, מדם לומדים לבוסר, מבוסר, בחור לומדים למייס השני. המלמד זה קודשים. ואם כך, אם זה קודשים, זה דבר הלומד בעקש. אני יכול לזור מלמד בעקש. מה יקל למאמר? איך אתה יכול ללמוד מייס השני מבשר בחור, שבשר בחור נלמד מדם בחור, מזריק הזו דם. אומרת הגמור, זה הנקודה. דם ובוסר חודם מלסי. לומדים בוסר בחור מדם בחור. כשם שדם זריק הזו בחור שייך רק במזבח, כך גם בוסר בחור מותר לכל בירושלים רק בפני הבית. זה דבר אחד, זה לא נקרא דבר מדבר. זה נחשב כעניין אחד, הרי שניהם מדובר באותו קורבן. הדם של הבחור, הבשר של הבחור. זה לא נקרא דבר הנלמד בהקש. ואם כך, אין פה דבר הלומד בהקש, שיכול עזר מלמד בהקש, לכן אפשר ללמוד יפה. מה עזר שני? בהקש מבחור, כשם שבחור שייך רק בזמן שבא הזקיים, כך גם שייך אכילת מה עזר שני בירושלים, רק בזמן שבא הזקיים.